הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מסלול ההצעה, המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר.
אהלן, מה העניינים? ברוכים הבאים לעוד פרק של מסלול היצא, הפודקאסט של טרדמוביל. אני סגיב מגר, אנחנו מדברים פה על מנהיגות, אנחנו מדברים פה על ניהול, מדברים על שוק הרכב, מדברים על דברים שמעניינים אותי ואותכם ומרגשים אתכם. אני סגיב מגר, לצידי בועז קורפל היקר.
אהלן חביבי, ואחרי חגים שמח ואחרי מלחמה שמח.
כן, אז חשפת אותנו בעצם פחת תאריכים.
כן, לא, אין בעיה. זה, אבל זה עדיין evergreen. גם שישמעו את זה בעוד 1,000 שנה, נכון. זה עדיין יהיה רלוונטי ואקטואלי.
ולהגיד אחרי המלחמה זה תמיד טוב.
נכון.
ואנחנו שמחים לפחות על זה שהבשורות הטובות הגיעו והחטופים החיים יצאו. יש עדיין עוד עבודה לעשות, ובעזרת השם גם על זה נשמע בקרוב.
ונאמר אמן.
ונאמר אמן. היום אנחנו מארחים את רועי אבן, מנהל מרכז הניסויים בנתיבי איילון. ברוך הבא, רועי.
שלום.
הוא יספר לנו איך נראה העתיד של נתיבי התחבורה בישראל. הוא יספר לנו קצת מה עושה המרכז לניסויים בתחבורה, שלא יודע מי מכיר אותו או לא מכיר אותו, אבל אנחנו נכיר אותו היום ביחד. אני רק אבקש מראש מבועז חברי, שקח אותו באיזי.
בסדר, הפקקים זה לא באשמתו.
אני יודע כמה אתה טעון על איילון.
שמע, הפקקים הם לא באשמתו, אבל הוא יכול להיות פה פשוט מלך, להיות החולץ פקקים של העתיד.
אכן.
אז בוא נראה מי יצליחו.
אגב, רק אני אגיד לך סוד, רועי, אנחנו כבר יש לנו פתרון לפקקים.
וואלה.
כן, כבר קיבלנו פתרון, אנחנו נגיע אליו בהמשך, אנחנו נראה מה אתה חושב עליו.
הרמז הראשון זה תישארו בבית, אבל בוא.
אנחנו בעד.
אז רואי, בוא נתחיל בך, תספר קצת מי אתה, מה אתה, ואחר כך נתחיל להיכנס לצלול לתוך מה אתה עושה ביום יום.
אז אני רועי אבן, מהנדס תחבורה בתואר ראשון מהטכניון, תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה הפתוחה. עובד כבר 6 שנים בחברת נתיבי איילון, בחטיבת טכנולוגיות וחדשנות, שזו בעצם חטיבה שמטרתה לקחת את כל הבעיות שבועז פוגש בכבישים, לחשוב על פתרונות חדשניים, טכנולוגיים, ולשלב אותם בכבישים שלנו ובתשתיות שלנו.
כשדיברנו, אתה יודע, דיברתי איתך קצת על הציונות שיש במה שאתם עושים. אז תספר לי קצת על זה, איך זה הוקם, למה זה הוקם, מי נגד מי?
אז דבר ראשון צריך חשוב להבין שעד 2017 לא הייתה חטיבה טכנולוגית וחדשנות בנתיבי איילון. החברה הייתה עדיין חצי של עיריית תל אביב, חצי של משרד התחבורה. ב-2017 משרד התחבורה והממשלה העבירו החלטת ממשלה לקנות את החלק של עיריית תל אביב, ובעצם נתנו מטרות חדשות לחברה. חלקם היה בעצם להתרחב גם לצפון הארץ, לדרום הארץ, לכל המתחמים העירוניים, ובעצם לתת חברה קצת יותר מקצועית וחזקה בתחום העירוני. והמטרה העיקרית שלשמה הוקמה גם חטיבה טכנולוגית וחדשנות, זה בעצם אנחנו אומת סטארט-אפ, ועדיין לא אימצנו את כל הטכנולוגיות האלה לכבישים שלנו, ואנחנו צריכים למצוא את הדרכים לעשות את זה. ולכן הוקמה החטיבה, לחפש את כל הפתרונות הקטנים האלה שיכולים לעשות שינוי גדול בחיים שלנו, שלכם, ביום יום, בין אם זה רמזורים חכמים, ובין אם זה רכבים אוטונומיים, ועוד המון 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 פתרונות
אחרים. ברור, ומעבר לזה, מה שבעצם קרה לפני שבעצם נכנסתם באינטנסיביות לאירוע, זה הרבה חברות סטארט-אפ ישראליות, למעשה כדי לעשות POC, או הוכחת התכנות, נאלצו לקחת את הפק עליה ולנסוע לחוץ לארץ, ולנסות למצוא איפה עושים את זה.
אז ב-2017, שבעצם נכנסנו לכל התחום הזה, הדבר הראשון שבעצם החברה עשתה, יחד עם משרד התחבורה, פנו לכל חברות הטכנולוגיה שפועלות בתחום האוטוטק, וניסו להבין מה חסר להם פה.
כמה חברות הם דובר? רק שנבין.
באותה תקופה, בסביבות ה-650 חברות סטארט-אפ שמתעסקות בעולם הרכב. זה יכול להיות החל מסנסור מאוד מאוד קטן לרכב, שיכול להגיד אם התינוק נשכח, ועד רכב אוטונומי, והמון המון דברים ותחומים נוספים. והלכנו אליהם וניסינו להבין מה חסר להם כדי להישאר פה בארץ, מה חסר להם כדי להמשיך לפתח ולהיות הטופ של הטופ. ותשובה שחזרה מהרבה מהחברות האלה, זה היה שחסר להם שני דברים. אחד, שחסר להם מגרש משחקים, שיוכלו להגיע לאותו מקום, מגרש סגור וסטרילי, שבעצם מאפשר להם כל יום לבוא ולבדוק את הטכנולוגיות שלהם ולחזור לאותו דבר ובחזרתיות. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כשאתה בודק רכב ושאתה רוצה להכניס טכנולוגיה לתוך רכב, אתה צריך להוכיח בסביבות ה-10, בחזקת 10 פעמים, כל דבר שבאמת עומד ועובד כמו שצריך. חלק גדול מזה עושים בסימולציות, אבל הרבה מזה גם צריכים לעשות על מגרש אמיתי, ובשביל זה מרכז הניסויים הלאומי לתחבורה חכמה הוקם כבר ב-2017. בהתחלה היינו סוגרים כבישים יהודיים, כבישים שעדיין לא נמסרו לציבור וכדומה, לאותם חברות כדי שיוכלו לבצע ניסויים, ובשנת 2020 בעצם חכרנו שטח לחמש שנים, ועכשיו לחמש שנים נוספות, באזור התעשייה הצפוני באשדוד, בסביבות 84 דונם, 800 מטר אורך על 100 מטר רוחב, במתארי נסיעה שונים לפי תקנים ופרוטוקולים בינלאומיים, שבעצם יכינו אותם למבחנים שהם יצטרכו לעבור, כשהם יגיעו לאותו OEM, יצרן רכב שרוצה להכניס את הטכנולוגיה הזאת, אז בעצם שהם כבר יהיו מוכנים לבחינה, יהיו מוכנים איך עושים אותה, באיזה דרך, שהטכנולוגיה הם יודעים שהיא תעבור אותם. הדבר הזה בעצם גרם לחברות, עם ההקמה של האתר הזה, להתחיל להבין שהן יכולות לעשות ניסויים בארץ, במקום לשנע את הציוד לחול ואת הצוותים.
כן, אתה יודע, אבל עדיין, לצדכם יש את יצרניות הרכב תרתי משמע, אותם OEM שאתה מדבר עליהם, שהקימו כאן בעצמם מעבדות ועוד כל מיני כאלה מקומות, כדי שהם יקבלו משימות, כדי שאותם משימות יוחזרו אחורה לחול, למפתחים של המכוניות, וישלבו אותם פנימה. אבל אני רוצה להרוס את החגיגה הנפלאה שלך, ולהחזיר אותך, ואני רוצה להחזיר אותך לתקופה, אני לא יודע איפה היית, 1992, 3, 4?
הלכתי בגן קצת.
או יופי. אז כבר עמדתי בפקק במה שקראו לו נתיבי איילון. למדתי באוניברסיטת תל אביב, ואני גרתי בראשון, ואני נוסע כל בוקר מראשון לאוניברסיטת תל אביב, צריך להיות באוניברסיטה ב8:30, אני יוצא בערך ב6. מה המצב היום מ-1992, 3, 4 לעכשיו? אותו דבר. אותו דבר.
זה חיובי.
יכול להיות יותר גרוע גם, כן, יכול להיות יותר גרוע, נכון, תלוי איפה היית, אם היית בסין למשל לאחרונה וראית איזה 60 מיליון מכוניות נוסעות בפקק בבוקר, אבל עדיין, עכשיו זה לא באחריותך או אשמתך, או אתה יודע, בסוף המטרה שלכם כמו שלמדתי, זה לתת שדה משחקים, אזור למפתחים השונים לבוא, לבדוק את הרעיונות שלהם, לקטוף את הפירות האלה, להחזיר אותם אחורה ליצרנים, או להביא אותם לרשויות כאן, כי זה לא רק יצרני רכב, זה גם רשויות במשרד התחבורה.
אז
דיברת על 600, נכון? אמרת 600 סטארט-אפים? כן. כמה מהם יש פה היום? שכבר הבשילו.
שהבשילו?
כן, לדעתך באחוזים, אתה לא חייב להגיד לי מספר.
לדעתי הבשילו מהם לפחות 30-40 אחוז. אין לנו את אותה כמות של 600 סטארט-אפים שהייתה ב-2017, היו המון שינויים בשוק.
היו גם מלחמות שגם זה הוביל לזה, וקורונה.
אני מאמין שהיום נשארו בסביבות ה-300 חברות אוטוטק בארץ, פלוס מינוס. יכול להיות שאני טועה לגמרי. אבל המון מהחברות המובילות בתחום הטכנולוגיה לאוטוטק זה חברות ישראליות. כמובן שאני לא צריך להזכיר את מובילה.
ברמה הבינלאומית,
אתה מתכוון. אינוביז, בדיוק. כן, ברמה כן. הבינלאומית. זאת אומרת, אמנם קטנו בכמות, אבל האיכות עלתה ועלתה ועלתה.
וגם הדרישות הלכו ועלו ועלו ועלו.
בדיוק. אוקיי. עכשיו אני אחזיר אותך שנייה אחורה לפקקים ולכל הדברים המעניינים ש...
אתה לא צריך להתאמץ בשביל לעשות את זה.
אנחנו מדברים על עולם הרכב, אבל נכון. אנחנו מעולם התשתיות. במרכז ניסויים, מלבד אותם רכבים, גם מגיעים לבדיקה טכנולוגיות לתשתיות, רמזורים חכמים שיעזרו לך לעבור את הצומת יותר מהר, ולנהל את התנועה בזמן אמת, במקום מה שקורה היום. היום בעצם התנועה מנוהלת על ידי רמזורים שאמרו להם מראש, עכשיו אתה 10 שניות ירוק, אחר כך ההוא ואחר כך ההוא, וכן הלאה וכן הלאה.
שזה דרך אגב לא כבר אמור לקרות מזמן, זאת אומרת, זה משהו שנראה לי כבר הטכנולוגיה קיימת, זאת אומרת, מה הבעיה לעשות אימפלימנטציה
שלה? אתה יודע, הוא מדבר יפה על טכנולוגיות ורמזורים חכמים, ורכבים שמדברים עם רכבים, ורכבים שמדברים עם התשתית עצמה, כדי שהכל יתנהל באופן אינטראקטיבי כזה, כן, ואחד מול השני, ובלי ללא מגע יד אדם. אפילו הרעיון הגאוני הזה של לשים על רמזור מונה שמראה לך כמה זמן עוד נשאר לך לעמוד באדום במקום שתתעצבן או כמה זמן נשאר לך לשחק בטלפון, אפילו הרעיון הגאוני הזה שניסו אותו בתל אביב בזמנו, וזה היה פטנט מדהים, או להולכי רגל, כמה זמן עוד יש לכם, כי זה ימנע...
יש את זה בעולם, דרך אגב.
ברור, כי זה ימנע מההולך רגל לפרוץ לתוך המעבר חצייה באדום, ויחסוך גם חיי אדם. אפילו הפטנט המטורף הזה, שזה תמיד מזכיר לי את הסיפור בין הרוסים והאמריקאים עם העט והעיפרון, גם זה לא הצלחנו ליישם פה. אז איפה אתם?
איפה אנחנו? בגדול, בסופו של דבר, כדי, כמו שאמרתי, גם ברכב שאתה רוצה להוכיח משהו, אתה צריך להוכיח אותו 10 בחזקת 10 פעמים. זה המון. זה מספר בלתי נתפס.
אבל כשנכנסים לפרויקט, וסליחה שאני שואל ומתפרץ, כשאתה נכנס לפרויקט, גם אתה, כשאתה נכנס לפרויקט, אתה מבקש תוכנית.
לוחות זמנים, ברור.
לוחות זמנים.
לוחות זמנים.
כולל בלטעמים וכאלה שיכולים להיות, כסף, כמה זה עולה.
בעולם התשתיות וקבלני והכל, אתה צודק לגמרי, אנחנו יודעים להגיד בדיוק, זה אמור לקחת שבוע, וזה אמור לקחת שבועיים, וחודש וכדומה.
אני נשבע לך שכל השלטים האלה שאני רואה על הפרויקטים של התשתיות, התחיל כאן, ייגמר שם, אני יודע מתי זה התחיל. אין, לא ייגמר, לא ייגמר, לא ייגמר.
יש עיכובים, יש דברים לא צפויים בחיים. בעולם הטכנולוגיות זה אפילו יותר גרוע. אינטגרציה של טכנולוגיות יכול לקחת גם שנים. זה לא דבר פשוט. עובדה שאין לנו גם עדיין רכב אוטונומי באמת.
בגלל האדפטציה של הרגולציה? זאת אומרת, זה הסיבה שהיא תוקעת את הטכנולוגיה?
לא, אני לא חושב, אפילו יותר מזה, מדינת ישראל היא בין המדינות המובילות ברגולציה לרכבים אוטונומיים לדוגמה. יש לנו שלושה פרוטוקולים שמסבירים טוב מאוד שמשרד התחבורה כתב.
רואים אותם מטיילים באזור ירושלים שם.
יש לנו חמישה חברות בארץ שנוסעות עם היתר לניסויים ברכב אוטונומי וכביש ציבורי.
בהרצליה, ג'נרל מוטורס עושים את העבודה הזאת. יש, באמת שאתה רואה בעיניים דברים, סגיב, אתה אשכרה רואה איזה רכב חייזרי כזה, קצת מוזר, משהו, אבל אתה אומר, אוקיי, הנה, זה הושט ידך וגבם, זה אוטוטו שם. אבל הרגולציה היא הולכת איתכם או ש...
הרגולציה בארץ בתחום הרכבים אוטונומיים לגמרי איתנו.
יופי.
על זה יותר מהר מאפילו מהאירופאים. אנחנו מוכנים לקלוט, אנחנו רק צריכים שהשחקנים הגדולים ירצו להגיע. זה גם משהו שצריך להגיד. בסופו של דבר אנחנו שוק קטן, אנחנו לא באמת כאלה אטרקטיביים עבורם, ו... קח את ווימו לדוגמה שעד לא מזמן נסעו בארצות הברית, ועכשיו הם בחרו ללכת לנסוע בלונדון. לפתוח גם שם את השירות שלהם ולהתחיל להתפרס לאירופה. אני מאמין שאנחנו כן נראה את זה בעתיד. אנחנו מדינה של early adapters, אנחנו מדינה שאוהבת טכנולוגיה. המשרד, מהצד שלי וכשאני חווה אותו בתור נתיבי איילון, מאוד מעודד להשתמש בטכנולוגיות, למצוא דרכים, לשמור על הבטיחות של הנושאים, שזה בין הנושאים הכי חכמים שם במשרד, למצוא את הטכנולוגיות, לשמור על הבטיחות שלנו.
קח אותנו רגע לתוך המקומות האלה. תן לי איזה משהו שאתה אומר, אם עכשיו מישהו שמקשיב לנו אומר, מה, זה מטורף שזה ניסוי שעושים פה בישראל, וגם איזה טעימה לאיך הולך לראות העתיד. זאת אומרת, פחת הניסויים שאתם עושים, ואיפה אנחנו הולכים...
אז אני אקח אותך לניסויי בטיחות בעולם הרכב, הדבר הכי טריוויאלי ושמאוד קל לכל אחד להתחבר אליו. בסופו של דבר, היום ברוב הרכבים שאתם נוסעים בהם היום, יש כבר מערכות של בולמות לבד, או לפחות מטריות לפני הבלימה כבר, שתדע להתכונן לעשות את זה. אלה דברים שנבדקו מראש במרכזים סגורים, בדיוק כמו המרכז שלנו באשדוד. בעצם, בשנים האחרונות, אם לפני 5 ו-10 שנים, כדי לקבל 5 כוכבים לבטיחות לרכב, היית רק צריך לעבור מבחן התנגשות או משהו כזה, ולהראות שהכל יהיה בסדר, עם השנים הפרוטוקולים התקשחו, נכנסו הרבה בדיקות חדשות, לדוגמה מטרה של ילד שבעצם קופצת לכביש, ואז צריך להראות שהרכב יבלום לבד, היום זה כבר חלק מהסטנדרטים, ולכן רכב כדי לקבל את אותם 5 כוכבים יהיה צריך את זה בפנים. אז אם בהתחלה רק הכניסו את הילד, אז היום כבר הגיעו למצב שבעדכונים השנתיים מוסיפים גם ילדים עם צבעי אור שונים, הורים עם עגלת ילדים, שזה משהו שהיה עדיין רחוק מאוד מבחינת הטכנולוגיה להתחיל לבדוק.
בעלי חיים.
גם בעלי חיים, גם עגלות של סופר, שזה פתאום איזה אתגר אחר לגמרי, כי פתאום הרבה מתכת, אני לא יודע כמה אתם מכירים, אבל ליידרים שרוב הרכבים האוטונומיים מתבססים עליהם.
אמרת על ליידרים. אנחנו נראה כאן ליידרים?
אתה רק כבר רואה כאן, החברה המובילה בארץ.
אני רואה, אני חושב במותג אחד.
החברה המובילה בעולם.
תסבירו לנו רגע מה זה ליידרים.
ליידר זה, אם היום אנחנו מכירים מכוניות שמערכות הבטיחות שלהם כוללות מצלמה ורדאר, אוקיי? שביחד עובדות על איזשהו מחשב שמזהים, המצלמה והרדאר מזהים את האיום וגורמים לרכב לעצור, לסטות וכן הלאה. ליידר זה סורק שנמצא בנקודה הגבוהה ביותר במכונית, זאת אומרת, מעל השמשה הקדמית שלנו. הנהג, והוא פשוט סורק, ממש סורק את השטח, ומזהה איומים ותרחישים שיכולים לבוא ממרחק גדול יותר.
יש את זה גם באופנועים.
בשביל הליידר אתה פשוט צריך גובה פיזי,
okay.
שהוא יישב ויראה את התנועה קדימה, כאילו, אני ראיתי דברים מטורפים בסין ש...
פלוס מינוס נכון, ליידר הוא בעצם רדאר מבוסס לייזר.
כן.
יש לו טווח של תלוי מי היצרן, אבל בסביבות ה-400-500 מטר במקרה הטוב, מה שמאפשר לראות הרבה יותר גם מעין אנושית, לזהות הרבה יותר
וגם
טוב.
וגם בזוויות.
וגם בתנאי מזג אוויר, שעין רגילה לא תראה, בעצם לא משפיע עליו תנאי מזג אוויר.
עכשיו זה הדבר הבא, אתם כבר עובדים עם ליידרים?
המרכז ניסויים מבצע ניסויים בטכנולוגיות ליידר כבר מ-2017-18. אינוויז, החברה הכי גדולה בעולם לליידרים, חברה ישראלית.
נכון.
עברה אצלנו לא מעט ניסויים גם בהתחלת הדרך שלה.
מי אגב עושה באמת ניסויים? תן לי את הטופ 5, טופ...
יש לך מובילאי, אינוויז, ארבה רובוטיקס, טריגו, כל מיני אוניברסיטאות עם הפרויקטים שלהם. אם זה הטכניון, ואם זה האוניברסיטת אריאל, שיש להם מחלקת רכב מאוד מאוד גדולה, ותחומים שנכנסים לכל המחקרים האלו.
הייתה לכם לא מזמן איזושהי תצוגת תכלית כזו גדולה נכון, שעשיתם, והזמן גם את התקשורת.
אתם עושים כנס שנתי, לא?
נכון. אז אנחנו עושים אחת לשנה כנס שנקרא AI on track. כל שנה אנחנו בעצם בוחרים איזה פוקוס אחר לשים עליו, בעצם להביא אותו למגרש. הכנס, המטרה שלו זה בעצם להביא את כל מקבלי ההחלטות, רגולטורים, מחזיקי תיקי תחבורה, ראשי ערים וכדומה, להביא אותם למסלול עצמו, ולהראות להם על המסלול שהטכנולוגיות מוכנות, קיימות, והגיע הזמן להטמיע אותם. בעצם בכנס חשפנו בסביבות ה-40 חברות שונות, כל אחת כמובן פתחה את הדוכן שלה, והיו הרצאות וכדומה, אבל ההיילייט של הכל היה 6 הדגמות טכנולוגיות שעשינו על המגרש ניסויים, ועוד הדגמות שפשוט פעלו לאורך כל היום, באזור שבעצם פתחנו בתור מתחם של עיר עתידית, שמשלב רמזורים חכמים, ומשלב מעברי חצייה חכמים, שגם אם הם לא מרומזרים, הם שומרים על הבטיחות של האורחים.
כל העולם הזה של תחבורה חכמה, בעצם איך האזרח אמור...
איך המשתמש בדרך?
איך המשתמש יראה את העולם בעוד 5 שנים היום, 10 שנים, איך זה הולך להיראות?
וואו.
5-10 נראה לי קרוב מדי, דרך אגב.
אוקיי.
לפחות לפי מה שהוא תיאר קודם, של 10 בחזקת 10, אני חושב כמה זה 10 בחזקת 10, כן?
תראה, בעיניי לפחות מה שאני רואה מאז הכניסה של ה-AI בצורה קצת יותר מסיבית, האינטרוולים של שינוי הופכים להיות הרבה יותר מהירים.
יותר, נכון. אבל תראה, יש כאן איזה עקב אכילס שהוא לא דיבר עליו, וזה לא באחריותו, אני חושב, אלא אם יהיו איזה סטארט-אפינג בעניין הזה, שקוראים להם הכביש עצמו. כדי שאותו ליידר, אותה מצלמה, אותו רדאר, ועוד ועוד, יבינו את סביבת העבודה שלהם, הם צריכים תנאים תשתיתיים, שזה סימונים בדרך, תמרורים ברורים, ועוד ועוד. היום, אתה צריך להיות מדען טילים מטורף כדי להבין באיזה נתיב לנסוע. הווייז שלי לא מבין אם אני ימין, השמאל, למה, כמה, והמצלמה משגעת אותי, ואנשים, אתה יודע, כבר הגענו לדיונים, מה יותר, מה מנצח מה? ווייז או החוק? כי אנשים די שמים פס על החוק, ואומרים, עושים מה שהווייז אומר להם, גם אם זה לחצות פס לבן וזה... אפילו לסמן את הנתיבים קשה פה במדינה הזאת, אז זה סוג של אויב מבחינתכם.
אני אישית לא חושב ככה, אני לא ב...
אחר אגב, אני אוהב את האופטימיות של רואים.
לא, אני יודע, אני אתחיל לנסוע איתו.
אתה מוזמן תמיד. אני מהסקולה שאומרת שרכב אוטונומי, הוא לא צריך יותר מידע בכביש, והוא לא צריך משהו שלא, שלך אין אותו. רכב אוטונומי צריך לדעת לפחות ברמה שלך. היום הוא כבר יודע לנהוג ברמה שלך. פשוט הוא עולה הרבה כסף. אז ייקח זמן וזה טיפה תהליך, אבל בסוף זה יהיה נגיש לכולם.
לא, רק אני אגיד, אבל... רכב אוטונומי שלב 5, כאילו, שאתה מדבר נכון. עליו לבד, שאתה נכנס למכונית סגיב, זה החלום שלך, אני בטוח, ואתה אומר לו, קח אותי למשרד, אתה אפילו לא צריך להגיד לו איפה המשרד.
אני יודע... דווקא לא, אני מעדיף את ה...
רכב שטח, אתה כן.
לא, אתה יודע, להרגיש את ההילוכים, ספורט, רוטסטר גם בסדר, אחי, רכב שטח גם בסדר,
לא
אתה
בכלל,
להרגיש,
נכון.
להרגיש את הנסיעה.
אני תמיד אומר שכבר יש רכב אוטונומי המון שנים, וכולנו משתמשים בו וקוראים לו מונית. אתה נכנס פנימה, אומר לו, קח אותי לזה, והוא נוסע, אתה לא עושה כלום.
אבל הוא מדבר בדרך, אני הייתי עכשיו בניו יורק, נפלתי לאיזה נהג מונית, מי השנייה שנכנסנו, עד שנייה שסיימנו, הוא לא הפסיק ברבר.
יש באובר, יש באובר אופציה.
הוא לא עצר שנייה להגיד, אתה רוצה שאני אבלבל לך את השכל על סבתא שלי ואמא שלי וזה?
תקשיב, אחי, יש באובר אופציה שאומר, I don't want to speak with the driver.
אז לא לקחתי אובר, ובדיוק הייתה את ההתלבטות בין ה-Yellow Taxi לאובר.
אז כך אובר, כי באובר יש לך...
והוא לכלך על אובר, הוא אמר לי כמה אובר עשה לו, הוא עבדתי באובר. תשמע, סיפר לי סיפורים.
אז כך אובר פעם הבאה, ויש אופציה, shut up the driver, כזה ב... אני אומר את זה בישירות, כן. בסופו של יום, עדיין המצלמה שהיא העיניים של המכונית, היא כן צריכה לראות את הנתיב. זה שאמרתי לה, סעי לכאן לרדיו 103, מעולה, והיא יודעת הכתובת.
המצלמה שהיום משתמשים בה, והאיי שסגיב אמר ברקע, רואה יותר טוב ממך וממני. הוא יראה את המחיקות...
ממני זה לא חוכמה.
הוא יראה את המחיקות שאני עדיין, אני כבר לא רואה היום. כי הוא א' כל, הרבה מהם יש להם את המפות שלהם ברקע שיכולים להסתמך עליהם. ומי שאין לו את המפות שלו ברקע, אתה יכול לראות שגם היום שטסלה מפעילה full self driving, איך שהם קוראים לזה.
FSD, נכון, כן.
כן, ושזה עדיין אפילו לא באמת רמה גבוהה של full self driving.
תלוי באיזה מדינה, כאן לא מרשים להם, אתה יודע, אתה רוצה להפעיל את זה, אז יש מדינות שהמכונית של טסלה יכולה להיכנס לכיכר ולצאת ממנו, יכולה לראות רמזור ולעצור.
כי שם אנשים פועלים על פי החוק, פה בישראל אתה תכניס את הרכב האוטונומי, הוא לא יבין מה קורה, כי אנשים לא...
אתה רוצה לפתוח דיון על זה?
לא פועלים בטלמה שאתה...
אתה רוצה לפתוח דיון על זה? בואו, אנחנו לא נפתח דיון על זה. ועדיין.
אבל שמה, מה שכן עדיין, אני עוד לא הצלחתי להוציא את זה מרואי ואני רוצה.
תוציא.
יש לך פאשן לעולם הזה של טכנולוגיה וכולי. ואני רוצה שתיתן לי משהו שאתה אומר לי, תשמע, זה ניסוי מטורף שקורה כרגע בארץ, שמה שקרה שיסעיר אותנו, שיגיד לנו, תשמע, העתיד הולך לראות ככה, והנה זה ניסוי מטורף בין ה-10 חברות הכי חזקות, זה הניסוי הכי מרגש. כשאני רואה אותו, אני לא מצליח להירדם בלילה.
אחד הניסויים הכי מרגשים, כי אני יודע שהוא אולי לא הכי סקסי, אבל בסופו של דבר אני יודע שהוא ישפיע על כולם בקצה, זה הניסויים של עולם ה-V2X. שזה אותם עולמות של רכב
שידבר עם התשתית. V2X, בדיוק. V2X זה vehicle to תשתית, ככה.
זה vehicle to everything. X זה כמו נעלם במשוואה מתמטית.
אבל בגדול זה לדבר עם מרכזי הבקרה של הרמזורים, ועוד
זאת. ועם הרכבים ליד, ועם הולכי הרגל.
לא, רכבים ליד לדעתי זה V2V.
שזה נחשב בתוך ה-X.
בתוך ה-X.
ה-X גובר על ה-V.
אני אגיד את זה ככה, כשהתחילו את
התהליכה,
את ה... את ההדרגה הטכנולוגית זה התחיל ב-V2V, ואז נכון. V2I, ואז V2V, ואז אמרו, טוב, V2X זה הכל, כי הרעיון פה הוא מאוד פשוט. כולם צריכים לדבר עם כולם. הולך הרגל ורוכב הקורקינט, והרכב שמגיע לצומת, כולם צריכים לדעת שכולם מגיעים. המטרה פה, בסופו של דבר, אנחנו הולכים לעשות ניסוי כזה עכשיו בחיפה, במטרונית, עם, כאילו, בעצם נתיבי איילון ומשרד התחבורה מובילים את הניסוי הזה, מתקינים על המטרונית, על קו 5 שם, אם אני זוכר נכון, משדרים שידברו אל התשתית ויקבלו מהתשתית מידע. אנחנו נבדוק 5 מודלים, כולל מודלי בטיחות.
זאת אומרת, תשתית, ממה הם יגיעו?
מתחנות האוטובוס ומהצמתים עצמם ומהרמזורים ומהמרכז בקרה. מכל מקום שבעצם יש לך אינטראקציה של האוטובוס או של הרכב איתו, יהיה לך דרך לקבל פידבק ולשלוח פידבק.
כשהמטרה הסופית היא לאפשר למטרונית לזרום ולעבוד יותר טוב.
בדיוק, כשהיא תגיע לצומת...
ובבטיחות.
בדיוק, כשהיא תגיע לצומת כבר יהיה לה את הירוק שלה, כמו שכבר היום מתכננים את הגל ירוק הזה, לפעמים הוא עובד יותר טוב, לפעמים פחות טוב, כי בסופו של דבר הוא עדיין לפי תמונות, כמו שאמרתי בהתחלה. אז הנהג חייב להגיע בדיוק בשנייה הנכונה, וזה יקרה. כשתגיע ל-V2X באמת אמיתי, הנהג יוכל להתעכב בתחנה איזה דקה, שתיים, אבל עדיין הגל ירוק שלו יישמר, או לפחות ידעו לתקן לו את זה בדרך, כדי שהוא יוכל להגיע למקום בזמן.
עכשיו אתה תשאל אותו, כמה זמן יימשך הניסוי, כמה זמן יהיו המסקנות, עד שזה יגיע ליישום, כדי שאנחנו נשתמש בזה פה, ברכבות הפרבריות וכו'.
לא, האמת שרציתי שהוא ייתן לנו לחלום קצת,
ואתה תספר את זה, שתגיע להזכרה שלי, תספר לי את זה ככה בין הזה. לא,
הניסוי אמור לקרות במהלך שנה הבאה. לאורך חצי שנה, אם אני זוכר נכון.
מסקנות, דוקטור, מסקנות.
מסקנות כמה חודשים לאחר מכן, ואז תגיע המלצה למשרד התחבורה. בסופו של דבר, להטמיע את הדברים האלה, זה ייקח המון זמן. אני לא משקר, וזה המון כסף.
נכון, נכון.
סיפרת לי על הפרויקט של הנמלים. זה משהו שהוא כבר הרבה יותר...
וואלה.
שם, זאת אומרת, כבר לא צריך לחכות 20 שנה.
זה לא ידעתי שהם גם בים, זה לא ידעתי.
לא, לא בים, אבל קרוב.
הם המסעיות שבנמל, אתה יודע, פריקת מחולות, עניינים.
אז לא מזמן. תסע לאשדוד ותראה כמה זמן זה לוקח, כל הדבר הזה. כשאתה רואה אונייה שמגיעה, יש עליה מיליון מחולות, אבל אז אתה יודע שכל מחולה זו מסעית. ואז אתה אומר, וואו, איך כל זה יגיע הביתה, זה מטורף לגמרי.
אז גם יש פה אירוע, תשמע, אנחנו בחברות היום מתמודדים עם סיטואציה שאתה אומר, אני יכול לצמוח, להיות יותר רווחי ויותר טוב, ולהפחית את כוח האדם שלי. זה משהו שהוא תמיד היה פרדוקס, אתה אומר, אני רוצה לצמוח, אני צריך עוד כוח אדם. גם בנמל, אותו דבר, אתה אומר, יכול שעכשיו יכול להיווצר מצב של העלאה משמעותית של הפרודוקטיביות שלנו, בטח, בטח עם כל הוועדי עובדים וכו', שאני לא אוכל לה, יש לי משהו נגדם, אבל בסוף זה גם כן אירוע בפני עצמו, זאת אומרת, לקחת עכשיו
נסביר.
את הדבר הזה, בוא נבין איפה אנחנו
נסביר.
חיים שם.
אז כן. לא מזמן היה, יש פרויקט של חברה שנקראת DriveU, חברה שבעצם
מפתחת
גם חליפה אוטונומית ובעצם נהיגה אוטונומית, וגם מה שנקרא טלאופרציה, נהיגה מרחוק בכלים. כאשר אם מסתכלים שנייה על טלאופרציה ורוצים להבין למה בכלל רוצים לעשות את זה, אז תחשבו שבמהלך ההטמעה של הרכב האוטונומי, מתישהו יגיע לסיטואציה שהוא לא מכיר, ויכול להיות שכבר לא יהיה הגה ברכב, כי למה נצטרך הגה אם הוא אוטונומי? הרכב יעביר את השליטה למרכז פיקוד, ששם יושב מישהו שמשתלט לך על הרכב מרחוק, ויתקן את הטעות. אז
אני חושב שעשיתי איתם איזה קטע, אם אני לא טועה, הייתה להם איזה קרונית כזו קטנה, והיא הייתה בברצלונה, ומהתערוכה כאן בתל אביב, שלטנו על הדבר הזה. שמע, זה טוב לשליחויות, זה למון דברים. יש גם כזה שמסתובב בתל אביב באיזשהו מקום עם אנטנה קטנה.
אז אנחנו עשינו את אותו דבר הפוך, CES Las Vegas של 24, היה דוכן עם עמדת נהיגה כמו שאתה מכיר, ונסעו ברכב באשדוד אצלנו במרכז ניסויים. הרכב ישב אצלנו. זה היה של חברת אוטופיה. אבל שנייה אני אחזור לדרייביו. דרייביו יש להם פרויקט מדהים עם נמל אשדוד, שבעצם הם לקחו את המסלול שהמסעיות עוברות בנמל אשדוד, שבעצם מעמיסים אותם באותם קונטיינרים. בנו סקיצה שלו במרכז ניסויים שלנו, בעצם את כל השלבים השונים, והדגימו איך בעצם הרכב שלהם עם טלאופרציה ושלבים של נהיגה אוטונומית יכול לעשות את המסלול הזה, ועכשיו תיקח את זה ל-24/7 עבודה, ללא הפסקה, בלילה, ביום, בגשם, בהכל.
מדהים. דיברת איתי על הפרויקט של האוטובוסים האוטונומיים ועל הנושא הזה של החליפה, זה מה שדווקא עניין אותי, שאמרת לי, תשמע, באים לרכב או לאוטובוס, זה לא משנה, נותנים לו חליפה להפוך אותו בעצם להיות אוטונומי. תספר לנו קצת על זה.
יש חברה בשם אימג'רי, חברה חיפאית, ישראלית, שמפתחים חליפה אוטונומית. בעצם הם לוקחים רכבים, מרשתים אותם עם חיישנים, הם בעיקר מתבססים על מצלמות. הם דווקא לא הולכים לכיוון הליידר, הם יותר לכיוון טסלה, רק עיניים, לא צריך יותר.
או זיקר, גם זיקר מוקפת באיזה 600 מצלמות בעצמה, נכון?
אז בעצם עם החיישנים שלהם ועם האלגוריתמים שלהם של הנהיגה האוטונומית והכל, הם יודעים לעשות את ההתאמה לכל רכב ולהפוך אותו לאוטונומי. יש להם פרויקטים בכל העולם, לא באמת מכיר את הכל פורטפוליו שלהם, אבל יש להם בגרמניה וביפן, ואם אני לא טועה באנגליה, ובישראל איתנו. בעצם מה שיש להם, יש להם כמה פרויקטים, אבל הפרויקט שאני באמת מכיר זה פרויקט של אוטובוסים אוטונומיים, יחד עם רשות החדשנות ומשרד התחבורה והרשות לתחבורה ציבורית ונתיבי איילון.
שמע, זה קלאסי, למה? כי אוטובוס, בשונה מאיתנו שאנחנו נוסעים כל פעם ליעד אחר,
יש לו את אותו מסלול.
הוא נוסע על אותו מסלול, הלוך ושוב, נכון, ראיתי במינכן אחד כזה שנקרא בלו ליין, יש להם מסלול, והם עולים על הבלו ליין הזה, הלוך ושוב, הלוך ושוב, יש נהג. הרגולציה תמיד מחייבת מישהו שיהיה ליד ההגה, בדיוק, אם האוטו ישתגע, נכון, אז שיהיה שם רגל אנושית ללחוץ על הברקס, אבל זה מדהים, כי כולנו היינו בטרמינלים, בציריך, במדריד, בכל מיני מקומות, ואתה עולה לרכבת ונוסע. ואתה לא שואל, יש שם נהג, אין שם נהג, והוא לוקח אותך מטרמינל לטרמינל, וזה עובד לבד, 24/7. ואפילו נטען בחשמל מתוך הפס עצמו. אז יש פתרונות. אני, אתה יודע, באמת, כבוד גדול, גם לאנשים וגם לאלה שמגיעים ומפתחים וזה. הבעיה שלי זה לא שם, הבעיה האישית שלי זה עם הרגולטור. זה באמת עם הרגולטור, כי עד שהרגולטור לא יהיה שמן על הגלגלי שיניים שלו, שיתחיל לזוז ולאשר מהר ולקבל אומץ על סמך המלצות שלו, אתה יודע.
אבל אנחנו, הרגולטור שלנו מאוד אמיץ, כמו שאמרתי, בתחום התחבורה יש לנו באמת, בניגוד לאירופה ובניגוד להרבה מדינות בתוך ארצות הברית, לנו יש רודמה ברור, תוכיח לנו א', ב', ג', ד', תוכל לנסוע עם רכב אוטונומי על הכביש, תוכל להוריד את הנהג ותוכל לעלות נוסעים ותוכל לעלות נוסעים בתשלום. זה בדיוק הפרויקט של האוטובוסים אוטונומיים. הם נוסעו בהתחלה בשיבה, במסלול סגור, מה שנחשב אזור תפעולי, הוכיחו שם היכולת, ובו מי שנהג פה בשיבה יודע שזה אולי אחד המקומות הכי קשים לנהיגה, והם התמודדו עם בעיות מטורפות.
בעיקר פריצות של הולכי רגל מצד לצד, כזה, כן.
בדיוק, וכלים שהם לא כלים, כלים והם נוסעים על הכבישים, וכל מיני דברים מיוחדים. משם הם עברו לקו 5 בנהריה, והיום הם נוסעים בקו 5 בנהריה. הם בעצם עושים דאטה קולקשן ואוספים את הנסיעות, כבר התחילו לנסוע אוטונומית בחלק מהמקטעים, אם לא כולם.
יש תקווה.
הם לקראת המבחנים שיוכלו לאשר להם גם לעלות נוסעים, ובתקווה בקצה גם להוריד את הנהג בטיחות. אז הם ממש
אחלה. רואי, מסר שתיים אחרונים משלך, כדי לעשות, להרוז את זה.
נתיבי אילון וחטיבת הטכנולוגיות וחדשנות מחכים לפתרונות של ישראלים, מחכים לחדשנות שלכם. אנחנו נשמח לשמוע מכל חברה שרוצה, גם אם זה להגיע למרכז ניסויים לבצע ניסויים, וגם אם זה רק לבוא לשבת להתייעץ ולהבין לאיזה כיוון ללכת, כי החברות הממשלתיות וחברות התשתית מאוד רוצות לאמץ טכנולוגיות, ואנחנו צריכים את השיתוף פעולה הישראלי.
אתם מחוברים, נכון, מחוברים למדען הראשי, ולרשות לחדשנות, ולכל המקומות האלה שאפשר לקבל כסף.
בדיוק, אז יש לנו המון פרויקטים משותפים עם הרשות החדשנות, האוטובוסים אוטונומיים הוא אחד מהם, מיזם הרחפנים הלאומי, שזה גם פרויקט מטורף שאנחנו מקדמים.
יפה, טוב.
מה אתה קורא שלך, בועז?
אם אתה צריך בובה לניסויים, אז אני מוכן להתנדב.
אתה תהיה איתי.
ואני יכול להביא דיוק, ואני איתך, לא זוז, כי אתה בטח תשמור על עצמך, אז אני הכי בטוח שבעולם. תראה, זה תמיד קורה לנו בכל מיני מקומות, שאנחנו מגיעים אליהם בעולם, ואתה שואל את עצמך, What the fuck? למה זה לא אצלנו? למה זה לא אצלנו? זה כל כך פשוט, זה נראה כל כך ישים, אז למה זה לא יכול לקרות גם אצלנו? ופה אני מקבל המון, 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 המון אנרגיות טובות שזה כן יכול להיות אצלנו, ואפילו לצאת עם הבשורה לעולם. יש כמובן את הפרויקט הענק של אקומושן וכל קהילת הסטארט-אפים שמגיעה משם. אז בכל זאת, מציון תצא תורה, ואולי יהיו דברים קצת יותר... כשאתם שומעים אותנו עכשיו בפקק, אל תקללו, תברכו. זה מה שאני אומר, תברכו, תגידו סבבה, יהיה טוב.
יהיה טוב, סבבה. בוא, אז קודם כל אני שמח על הרוח האופטימית בסוף הדברים, בסייפה. אני לוקח מזה פעם אחת ציונות אמיתית, זה שמשרד התחבורה, וכשצריך לפרגן, פרגנים. אנחנו שומעים כל כך הרבה תלונות תמיד על עצמנו, אנחנו הכי קלים לבקר את עצמנו תמיד. אז קודם כל, עצם העובדה שהרימו את הכפפה ואמרו, בואו, נקים את המרכז וננסה לשמר פה חברות ישראליות שיעשו את הניסויים פה במקום שיברחו למקום אחר. אז זה פעם ראשונה, פעם שנייה רואים ישראלי מקסים, בחור מקסים, שבא עם גישה כל כך חיובית, שאתה אומר, אם זה שם באמת נמצא שם, אז יש לנו באמת מקום לשאוף אליו.
והאמת היא שהדלקת לי, זה משהו קטן, אבל באמת בקטנה, כמה אנשים אתם? כמה אנשים אתם עובדים אצלך במשרד, בחטיבה?
בחטיבה אנחנו בסביבות ה-10-15 עובדים, במרכז ניסויים אנחנו צוות של עוד 5 עובדים, הם כמו סייר, הם הסיירת הקטנה שלי.
יפה, הנה עוד פטריות.
והטקאווי השני שלי זה שיש יש לנו למה לחלום, לכולנו, בני אנוש. אנחנו נמצאים בתחילתה של התפוצצות האינטליגנציה, מה שנקרא, של הנושא של בינה מלאכותית וכו', ואין לי ספק, לא יודע אם זה ייקח 5 שנים, או 10 שנים, או 20 שנה, אבל בזמן הנראה לעין, אנחנו נראה, העולם יראה אחרת. אין בכלל ספק. אגב, רואים אותו במקומות אחרים, באסיה היום, בסין, במקומות, הדברים, העולם כבר נראה אחר, הוא כבר אותו עולם.
אני עכשיו חזרתי מסינגפור, ואני אומר, וואו, הם ב-60 שנה, זה מדינה בת 60 בסך הכל. מה שהם הצליחו לעשות ב-60 שנה מכלום, אחרי שהמלזים זרקו אותם ואמרו להם אתם לא שווים, חבל שהמלזים לא זרקו אותנו. טוב, אבל לא נורא.
אז בדימה אופטימית זאת, תודה לכם שהזנתם, שמחנו, ויאללה, תחלמו. תודה רועי.
תודה רבה.
מסלול ההצעה המובילים של ענף הרכב בישראל, בהגשת בועז קורפל וסגיב מגר. הפודקאסטים של 103 FM.